בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב, מאזינים יקרים ואהובים. נושא הסיפור שלנו הערב, גרים, וזאת כמובן לכבודה של רות המואביה, גרת הצדק שהצטרפה לעם ישראל באומרה, אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. רות א' ת' ז'. ובועז, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך, אומר לרות המלקטת בעומרים והימים ימי קציר חיטים, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם השם פועלך, ותהי מזכורתך שלימה מעים השם אלוקי ישראל, אשר בת לחסות תחת כנפיו. רות בית י' א'. מכאן יקרים נעבור להבדיל אל גר צדק אחר בימינו, אשר חי באנגליה ורצה מאוד להצטרף אל העם היהודי, ושם הסיפור המנצח שניצח, מאת דבורה צוף. שם בבקשה. רלף אדמונטון, עיר מגורים, מנצ'סטר. בן כמה אתה? 37. משלח יד, מנצח בתזמורת, לשעבר מנצח בתזמורת הצבאית של אנגליה. המזכיר שאל את רלף עוד אי אלו פרטים, וכאשר היה הטופס מלא כנדרש, אמר במעט יובש, תתקשר בעוד חודש, אז נתאם בינינו. אבל, ניסה רלף. אולם המזכיר תקע בו מבט שאינו משתמע לשתי פנים. בעוד חודש, חזר שוב המזכיר. רלף יצא את החדר במפח נפש. חודש ימים זה הרבה מאוד זמן, ובכלל, אם עליו לחכות חודש ימים, הרי שתרח ובא לחינם. הן בעוד שבועיים תכנן ממילא לנסוע ללונדון. והנה תרח ובא לחינם ממנצ'סטר עד לונדון, מסע של 3 שעות. רלף נכנס לרציף ההומה, קנה כרטיס וחיכה לבוא הרכבת. אהה, כמה קשה היא וכמה ארוכה היא הדרך, כאשר יודעים שעשו אותה לחינם. רלף נולד להורים נוצרים, פרוטסטנטים אדוקים מאוד. לאביו הייתה חנות גדולה לכלי נגינה, ואימו הייתה מורה לפסנתר. רלף גדל על ערס ילדות מרופדת בצלילים. הוא קלט אותם מקטנות, ספג אותם, כשבגר היה זה אך טבעי שעיסוקו החביב ביותר היה לנגן. לאושרם של ההורים היה לו לרלף כישרון מוסיקלי יוצא מן הכלל, והם צפו לו עתיד מזהיר בתחום המוסיקה. כישרונותיו של רלף הלכו והתפתחו כשבגר והיה לבחור. גילו הוריו כי מוסיקה אינה התחום היחידי שרלף מתעניין בו. בנם התגלה כבן אדם חושב. אולי אפילו קצת פילוסוף. מכל הספרים הרבים שבבית התעניין רלף בכתבי הקודש. רלף שם לב למשהו מעניין. השם ישראל מוזכר היה פעמים אין ספור. כמעט שלא היה עמוד שלא נתקל בשם זה. ישראל? בחדשות מדברים רבות על ישראל, משום מה תורכים להודיע מה מתרחש שם, בנקודה הקטנטונת הזו, שעל פני המפה, בוקר, צהריים וערב, תמיד בחדשות, ישראל. האם יש קשר בין עם ישראל ובין הארץ ההיא? כשערכו הוריו ביקור בישראל, הצטרף הוא בשמחה. הם ביקרו באתרים נוצריים שונים, ורלף שם לב כי היהודים לא יורדים מעל הפרק. הם מוזכרים בכל אתר נוצרי ועל ידי כל מדריך טיולים. רלף חזר לאנגליה מלא רשמים, אבל גם מלא שאלות. למה כולם מקנטרים את העם היהודי? ולמה דווקא הוא העם הכי מדובר בכתבי הקודש? ההורים הציעו לרלף להשקיע את מוחו בלימודים האקדמיים ובפיתוח החוש המוסיקלי. רלף אמנם לא זנח אותם כלל וכלל, אך גם לא הדחפיו הפנימיים להכיר יהודים. כל דבר ששם יהודי נקרא עליו משך את ליבו ואת התעניינותו. במסגרת החיפושים החליט רלף לבקר בבית הקברות היהודי. המקום היה שמם מאדם. רק 10 יהודים עמדו שם והתפללו. הם הביטו ברלף בחשדנות. נוכחותו של גוי במקום זה, בבית הקברות, מעלה חשד רציני כי מדובר בטיפוס אנטישמי שהגיע כדי לחלל קברים, חס ושלום. רלף התקרב אליהם, הוא לא ידע שהוא מפחיד אותם בכך. 10 מיהרו לומר קדיש ולהסתלק מן המקום. הם הולכים ורלף אחריהם. אכן, קציה של פרשייה הרהרו היהודים בחרדה. אקסקיוז מי, סליחה, פותח רלף בקול מגמגם כשנעצרו אלה ליד תחנת האוטובוס. מהי התפילה שאמרתם שם? יש לכם אולי תרגום לאנגלית? בזה הרגע הגיע האוטובוס. הם יערו לעלות עליו, ברגע האחרון שלף מי מהם דף מודפס ועליו תרגום של הקדיש לאנגלית. הוא הושיט אותו לרלף ונבלע בתוך האוטובוס עם יתר חבריו. בשבוע שלאחר מכן ביקר רלף בבית הקברות היהודי פעם נוספת, כדי לומר קדיש באנגלית. על מה ועל מי לא ידע. השנים חלפו, רלף קשר קשרים עם כל יהודי מזדמן וללמוד ממנו על היהדות. יחד עם זאת לא חדל מעיסוקיו האישיים שהאירו לו פנים באופן מיוחד. מחבר בתזמורת הידועה הפך להיות מנצח, ומנצח מוצלח הפך למנצח בתזמורת הצבאית המלכותית של אנגליה. כלפי חוץ נראה היה רלף כאחד האנשים המאושרים ביותר עלי אדמות, אבל בפנים ניכרו שאלות רבות מספור, שאיש מבין הסובבים אותו לא ידע להשיב עליהן. יום אחד התרחש משהו נורא ביותר. היה זה בעיצומה של הופעת התזמורת הצבאית המלכותית. הנגנים ישבו בתלבושתם המצוחצחת, רכבים לבושי מדים רחובים היו על סוסי הצבא, האבירים, ובניצוחו של רלף התזמורת הצבאית החלה לנגן. פתע נשמע כל נפץ אדיר, המחתרת האירית יריבתה של בריטניה משכבר הימים, הניחה מטען חבלה במקום התזמורת. נגנים וגם סוסים רבים נפצעו, כלי הנגינה נקראו, נשברו ונפוצו לכל עבר. ההרס היה נורא והחורבן היה קשה. רלף לא היה מן הנפגעים, הוא יצא למזלו עם חבלה קלה. הפצצה הצליחה להוציא את האנגלים משלוותם הנצחית. כל כך הרבה פצועים ועוד מהתזמורת הצבאית המלכותית, גאוות העם הבריטי, וכל כך הרבה סוסים נפצעו. אסון כזה מביא כל אדם לידי הרהור. קל וחומר את רלף, שהיה איש מחשבות מטבעו. מה שהפעים את ליבו יותר מן הכל הייתה העובדה המגוחכת ביותר. הוא שם לב שהאוכלוסייה האנגלית מעניקה הרבה יותר פינוק ותשומת לב לסוסים הפצועים מאשר לבני האדם. עד כמה שנשמע דבר משונה ומצחיק, הסוסים הפצועים קיבלו הרבה יותר חבילות שי וממתקים מאשר בני האדם. משהו כאן משובש, משהו לא הסתדר בראש החושב של רלף. האומנם? סוסים הם בעדיפות ראשונה, בני אדם אינם חשובים יותר? בכלל, סדר החשיבות בין האנשים נראה לו מוטעה. הרבה אנשים שהיו רעים ומושחתים מאוד בעיניו, נחשבו כאנשי מעלה בקרב הציבור, מהם סופרים, הוגי דעות ואנשים מן הצמרת הפוליטית. רלף הכיר את חלקם מקרוב, והוא יכול להבטיח שאפילו הסוסים לא היו מוכנים לקחת אותם בתור חברים לאורווה. אם סוסים יותר חשובים מבני אדם, ובני אדם שכבהמות נדמו יותר חשובים מבעלי צורה, הגיע הזמן לחפש. ורלף חיפש וגם מצא. הוא מצא יהודים, למד מהם והביע לפניהם את רצונו האז להשתייך לעם הזה. כאן תמונה האמת, כך הרגיש. היהודים שפגש הפנו אותו אל בית הדין שבלונדון. רלף לא חסך מאמץ מעצמו, למרות המרחק הרב, הוא מוכן להקדיש למען המטרה הזאת 6 שעות נסיעה, 3 של הלוך ו3 של חזור. חיפש ומצא את מספר הטלפון של בית הדין. סיפר למזכיר שענה לו על רצונו להתגייר, ואף תאם באיזה יום ובאיזו שעה להתייצב במקום. רלף היה נרגש מאוד בימים שלפני, ועוד יותר בשעת הנסיעה. הנה, סוף סוף זימון ראשון אל הסמכות היהודית שאמורה לקחת אותו תחת חסות העם המיוחד הזה. משהו פרפר בתוכו כשדרכו רגליו על רצפת בית הדין. המזכיר בפנים חתומות הורה לו לשבת על ספסל עץ פנוי. רלף הניח את רגליו הרועדות וניסה לתת לעצמו מרגוע אחר המסע המעייף. המזכיר נתן לו הזדמנות הגונה מאוד למנוחה, מנוחה בת שעה ועשר דקות. רלף לא כל כך הבין על מה ולמה עליו להמתין זמן כל כך ממושך. המקום היה שקט למדי. המזכיר יזם מעצמו שיחות טלפוניות או שיחות עם אנשים בחדרים שונים. הוא חלף על פניו של רלף כמתעלם, כאילו הוא שקוף, בלי לתת לו הרגשה שגם הוא יטופל בשלב כלשהו. רלף לא נסוג לאחוריו. הוא ישב כמו ילד טוב, לא שאל, לא התלונן, רק בליבו קיווה, כי לא ישב שם עד רדת החשיכה. כן, בבקשה, קרא המזכיר אחר המתנה של 70 דקות. רלף קם מאים הספסל ופסה פנימה. אולי, מי יודע, כשאצא מאים הבית הזה, אהיה כבר שייך לעם היהודי. המזכיר לא התנצל, הוציא מתוך המגירה טופס והחל שואל ביובש. שם בבקשה, עיר מגורים. את ההמשך יודעים מנכם. רלף נקרא לשוב לבית הדין לאחר חודש ימים. בסוף הנסיעה הביתה ניגשה אליו אישה כבת 50. היא שאלה אם הוא המנצח בתזמורת הצבאית המלכותית והבטיחה לו שזיהתה אותו מהתמונה בעיתון. היא הייתה מאוד גאה ומאושרת בכושר הזיהוי שלה. כאשר רלף אישר את הדברים, הוציאה האישה מתיקה 10 סוסים גדולים של שוקולדה, מאותרים בעוקפים נעים, וביקשה מרלף שיעביר אותם לסוסים הפצועים. את השוקולדה, לסוסים הפצועים. הוא לקח את המשלוח כשהוא מרעיף הבטחות שהדבר לא לתורך בשבילו, עד שעצרה הרכבת, הספיק רלף לקרוא את ההקדשה המרגשת. סוסים אבירים יקרים. הרבה ברכות וחוסן, תחלימו במהרה ותשיבו את הכבוד לעם האנגלי. בשם ארגון רופאי השיניים הארצי, מנהלת הארגון. רלף חייך לעצמו, לפחות סיים את המסע המתיש עם בדיחה טובה. החודש חלף בעצלתיים. רלף התרגש לקראת ביקור נוסף בבית הדין, ואף העז לקנות כיפה קטנה לרגל המאורע. הפעם קיבל אותו המזכיר על אתר. אולם לאכזבתו הרבה הסביר כי הדיינים עסוקים היום בדיונים רבים מאוד ולא יוכלו לקבלו. רלף הזכיר בעדינות שהוא בא ממנצ'סטר ביום ובשעה שיועדו לו, אך המזכיר לא התרגש מדי מן הטענה. הדיינים עסוקים, תצטרך לחזור בשבוע הבא. הביקור השלישי היה מוצלח יותר. רלף נקרא פנימה וקיים שיחה ראשונה עם רב יהודי. נתקשר אליך, הבטיח הרב עם תום השיחה. ואכן, אחר שבוע נוסף, התקשר המזכיר. אני מדבר עם רלף? את תוכל להגיע לכאן תוך 4 שעות? רלף היה נרגש. בוודאי, שור. הוא הניח לכל עיסוקיו ופנה אל תחנת הרכבת. אולי הפעם, הם רוצים שעבור, ובדחיפות הוא התרגש מאוד. אולם תקוותו נכזבה. המזכיר הכניס אותו אל חדרו והוציא את הטופס שהיה מוכר לרלף מן הפעם הראשונה. שמתי לב שלא מילנו את כל הפרטים. חסר כאן מספר טלפון בעבודה וארץ המוצא של אמך. רלף ענה בנימוס. קשה היה לו להבליג על העבלה, אולם הוא לא אמר דבר. כל הדרך חזרה שצפו אותו המחשבות. האם כדי למסור מספר טלפון וארץ מוצא צריך לנסוע 6 שעות? ולמה שלא ימסור פרטים שוליים אלו דרך הטלפון? זו לא הייתה הפעם האחרונה שרלף חש את עצמו לא מטופל. את הדרך ממנצ'סטר ללונדון ומלונדון למנצ'סטר עשה פעמים נוספות, כשהוא בכל פעם מחדש נדחה מסיבות חסרות פשר. אחר דחיות ועיכובים רבים הובא רלף תחת כנפי השכינה. הרבה שאלות נפטרו לו בחייו החדשים, מלאי התוכן. אבל תעלומה אחת הייתה אצלו חידה זמן רב. בשום אופן לא יכול היה להבין על מה ולמה זכה ליחס כה קריר ונוקשה מן המזכיר. הן מה פשע ומה חטא? האם עם ישראל אינו מעודד גרים? רלף עבר לגור בלונדון. וראו זה פלא, אתה זכה ליחס חם ונלבב מן המזכיר ומכל הקהילה. דבר אחד אינני מבין, אמר פעם רלף למזכיר, על מה ולמה הענקת לי יחס לא הוגן ודחית אותי אין סוף פעמים בלך ושוב? עליך לדעת, כי בית הדין בלונדון הוא אחד מבתי הדין המחמירים ביותר בקבלת גרים. אין הם מגיירים עד שברור להם כי מדובר בבן אדם המעוניין לשמור תורה ומצוות ברצינות. אני מתנצל. זהו אחד מאופני הבדיקה שלנו. חשבנו אולי רוצה אתה להתגייר משום שאינך מתפעל מהיחס הנאה שאנו מעניקים לבני אדם. רצינו שתדע שיש גם יהודים שלמרבה הצער לא מתנהגים כך. רצינו שתפגוש כביכול יהודים לא הוגנים. וכמובן רצינו לראות אם הדבר משפיע על ההחלטה שלך להיות יהודי. ואם אתה עקבי. המזכיר לחץ את ידו של רלף בחום. העקשנות שלך ניצחה. עמדת במבחן. ברוך הבא. ליל מנוחה. בריאות ושמחה עליכם, אחים יקרים. הדרישה ליחס טוב אל הגר מופיעה רבות בתורה כציווי לבני ישראל. בתחילה הוגדר גר כאדם שבא לגור בארץ נוכריה. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. שמות חף ג'. ובויקרא חף ד' אנו מצווים. משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה. בהמשך הוגדר הגר כנוכרי שהתייהד. גוי מגויי הארץ, שקיבל את דת ישראל, ככתוב במסכת ברכות ממזיין. לעולם אינו גר עד שימול ויתבול. וגר צדק הוא כינוי לאדם שקיבל את דת ישראל מתוך הכרה. הוא מסכם עבורנו הנביא יחזקאל בפרק ממזיין את היחס אל הגר בארץ ישראל. וחילקתם את הארץ הזאת לכם לשבטי ישראל, והיה תפילו אותה בנחלה לכם. ולגרים הגרים בתוככם, והיו לכם כאזרח בבני ישראל. בזאת סיימנו יקרים את סדרת סיפורי חג השבועות. היו ברוכים, לילה טוב וחג שבועות שמח לכולכם מענת.